שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסדר אנחנו אמנם עומדים לפני יום ירושלים בשבוע הבא עלינו לטובה נתגלגל לזה אולי גם הפעם ומעט בפעם הבאה אבל אני רוצה להיכנס בכל זאת לחג השבועות נתראו לנו רק השבוע והשבוע הבא לפני חג מתן תורה ועשרת הדיברות ואני מבקש הפעם באמת להיכנס יותר למתן תורה ומעמד הר סיני בכלל ובעזרת השם בפעם הקרובה קצת יותר לעשרת הדיברות סתם ישיקו הדברים אלה לאלה, אבל רוצה הפעם להיכנס עוד לעצם עניין מעמד הר סיני בכלל. בסידורים שבהם ככה יש לפעמים איזה הערות בתוך, בסוגריים או באותיות קטנות, סידורים שמדברים על עניין הכוונות, לא הכוונות הנסתרות, לא הכוונות אלא הכוונות בהלכה הפשוטות. אוהו, שר כוח. כתוב מה שמופיע בהלכה, בפוסקים, שכאשר מברכים את הברכה שלפני קריאת שמע, הברכה הראשונה שמברכים בשחרית היא ברכת יוצר המאורות. הברכה השנייה היא הברכה שמסיימת בהבוחר בעמו ישראל באהבה. וכשמגיעים למילים ובנו בחרת מכל עם ולשון, צריך לכוון לזכור את מעמד הר סיני. שאז נבחרנו מכל עם ולשון. שנאמר, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מעמד הר סיני, אם כן, הוא מעמד בחירת עם ישראל. אנחנו צריכים לברר את המושג הזה מהרבה מאוד מובנים. לכאורה, העם הזה נבחר כבר לפני כן. אברהם כבר נבחר להיות הוא וזרעו וזרע זרעו. ויצחק ויעקב. את הייתי אומר אפילו שלא רק כבודדים, אלא כמוגדרים, כעבריים או כיהודים. גם למובנים מה שהיום קוראים האנטישמיים כבר נבחרנו לפני כן. כשאשת פוטיפר מבקשת שיגרשו או יבזו את יוסף, או יהרגו את יוסף. היא מוצאת את הביטוי נער עברי, עבד עברי, איש עברי. אבל גם במובנים החיוביים, מה עושה את מעמד הר סיני לכיוון ובחרת מכל העמים? אגב, הברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, היא הברכה המסתיימת בנותן התורה. הדגיש שם אמנם מרן הרב צבי יהודה קוק תמיד הדגשה מאוד מאוד חשובה, שצריך להכיר אותה ולזכור אותה. נפתח בה. שסדר הברכה הוא מאוד מאוד משמעותי להבנה שלנו את עצמנו. לא כתוב אשר נתן לנו את תורתו ולכן בחר בנו מכל העמים. אלא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נכון? אבל עדיין מעמד הר סיני הוא המקום שבו מתבררת הבחירה הזאת. ההבאה לידי ביטוי את היותנו בחורים מכל עם ולשון באה לידי ביטוי במתן תורה ובמעמד הר סיני. את המושג הזה צריך לנסות להבין. אני אנסה להיכנס אליו עוד רגע. זה קשור אבל לאין סוף מדרשים ומאמרי חז"ל שכולנו גדלנו עליהם, הלך הקדוש ברוך הוא אל כל האומות ושאל אותם אם הם מבקשים, אם הם מוכנים, אם הם רוצים את התורה, וכל אומה ואומה נתנה את התשובה המסוימת שלה, שבאה אל עם ישראל, והם אמרו נעשה ונשמע. לאמיתו של דבר, הסיפור הזה של הבחירה בעם ישראל אגב מעמד הר סיני בא לידי ביטוי גם כלפי עולמות עליונים. לא רק מכל עם ולשון נתבררה הבחירה הזאת במעמד הר סיני, אותה אנחנו רוצים ללמוד עוד רגע, אלא על פי אותם דברים ידועים של חז"ל, אנחנו נבחרים במעמד הר סיני גם מכל המלאכים שבעולם. ומכל השרפים ומכל חיות הקודש. גמרא במסכת שבת אומרת את המדרש המפורסם על המלאכים, בשעה שעלה משה למרום, גמרא במסכת שבת דף פ"ח, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אנחנו עוד נשוב עוד מעט לבחר בנו מכל עם ולשון, המושג הזה. אבל בינתיים אני רוצה רגע ללכת לבחר בנו מכל המלאכים שבעולם. שוב, זה מתברר מתי הבחירה הזאת? בשעה שעלה משה לקבל את התורה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, ובואו נשים לב פעם ללשון עצמה, מדרש מאוד מוכר, אבל כדאי להכיר אותו מבפנים. אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, או חמדה גנוזה, שגנוזה לפניך כך וכך וכך דורות קודם בריאת העולם. ונתנו הרבה משברכים על התורה. אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? וכאן מפתח המדרש את פרק ח' בתהילים כדו שיח שהופך בהמשך לתלציה. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ממשיכים המלאכים. תנה הודך על השמיים. פרק הוא פרק ח' בתהילים, נזכיר אותו לשנייה. את הפרק הזה רואים חז"ל כשיחת מלאכים, נציג בני האדם והקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. למנצח על הגיתית מזמור לדוד, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. כי הראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. הפרק עוסק בסתירות מדהימות. אם הדובר פה הוא האדם, אז ברגע אחד הוא אומר, מה זה בכלל האדם? מה אנוש כי תזכרנו? מה הוא בכלל? ובן אדם כי תפקדנו. ומיד אחר כך, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. הוא כל כך נמוך, והוא כל כך גבוה. תמשילהו במעשה ידיך, כל שעת תחת רגליו, שם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אז את השיחה הזאת שמו חזל בפי המלאכים עכשיו. אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? תנה הודך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. תשיב להם. אמר לו משה, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. חבל להסתבך. אני אתחיל לתת להם תשובה, הם בהבל פה אחד שורפים אותי. אני יודע מה הכוחות שלהם. אמר לו אף על פי כן, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. תישען. אמר לפניו, הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, שהם ישמעו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעו השתעבדתם? תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה? כנראה על פי השיחה הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ומבדה מה כתוב, ואז הוא פונה אליהם. לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? כלום אתם עושים מלאכה? כי הוא אומר להם שכתוב בעל איסור מלאכה, לא תעשה מלאכה אתה ובינך וביתך על השבת. מסע ומתן יש ביניכם, אב ואם יש לכם, כבד את אביך ואת אמך. לא תנאף, קנאה יש ביניכם, לא תחמוד, לא תנאף, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, ואמרו מאדיר שמך בכל הארץ, והאדם ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. המדרש הוא יפה מאוד, והוא החלק השני של הבחירה. עם ישראל נבחר במעמד הר סיני מהכל. הוא נבחר לאומית כביכול, והוא נבחר בעולם. אבל השיחה הזו עם המלאכים מחייבת הרבה הרבה הבנה. השאלה המרכזית שאני רוצה לשאול בשיחה עם המלאכים היא לא מה אומר משה ולא ממה חשש משה ולא למה פתאום הוא לא חשש, אלה שאלות יפות, ניכנס אליהן תוך כדי. השאלה המרכזית שלי היא פשוטה הרבה יותר. אני מבין שהתורה שמדברים עליה היא זו שאנחנו מכירים. שם כתוב מה דינו של שור שנגח את הפרה ומה עושים כשמוצאים אבידה. צריך להבין מה הייתה אהבה אמינה של המלאכים, כלומר מה הם באמת רוצים שם. התשובה של משה לא כל כך מסובכת. אני לא מבין את התשובה של משה. אני לא מבין פשוט מה רוצים המלאכים. מה הם מבקשים? אלה שני מושגים של הבחירה שבהם אני רוצה להיכנס מתוך מעמד הר סיני, ואולי אליהם אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת שעליה נצטרך לדבר ביחד עוד מעט. חג השבועות כחג מתן תורה, כבר הזכרנו את זה, אבל אני רוצה להזכיר את זה משני הכיוונים, זה דו סיטרי. הוא חג מוזר. אם יש משהו שמאפיין אותו, זה שבאופן מפגיע אין בו אפיון. אבל כלום. אין לו תאריך, אין לו שם. הפעם אני רוצה לגעת בעוד משהו שאין לו. אין לו שום מצווה ייחודית. שום מצווה. אין לו זכר ליציאת מצרים של פסח ומצות, ואין לו ארבעה מינים של סוכות, ואין לו שופר של ראש השנה, ואין לו צום של יום הכיפורים, ואין לו את מה שיש בחגים מדי רבנן, את חנוכה ואת פורים. אין לו שום מאפיין של חג. שרוצים לאפיין משהו חזק מאוד, עושים אותו הדבר היחיד הלא מאופיין. אבל זה קיצוני. יש מי שהסביר את השם עצרת, שככה הוא נקרא, לא רק כעצרת שבו עוצרים ממלאכה. כי הרי בכל חג זה עצרת. והשם עצרת מופיע בתורה גם על שביעי של פסח וגם על פסח. יש מי שהסביר שלחג השבועות קוראים עצרת כדי להגיד זה הדבר היחיד שיש. חוץ מזה כלום. זה רק עצרת. אין עוד דבר, אין כלום. נעצרים, עוצרים ממלאכה ומה עושים? חפשו מה לעשות, אני יודע מה עושים. תלמדו, זה דבר טוב, זה מצווה אגב כל יום, מסתבר. אי האפיון של החג מצד אחד, ומצד שני, יזכורו כל יום ויום כמו יציאת מצרים. כי צריך להבין, שאם שבנו בחרת מכל עם ולשון, צריך לכוון למעמד הר סיני, אני חוזר למה שבו פתחתי ופה אני מתחיל, זאת הלכה שצריך לשים אליה לב. אז לכאורה מפסח שהוא זכר ליציאת מצרים, אני עושה המון מצוות זכר ליציאת מצרים, אני מכבד אותו מאוד, אני מזכיר מאוד את יציאת מצרים. אין מה להזכיר את מעמד הר סיני? אין אירוע שצריך להזכיר פה? לא היה משהו שאפשר לתת לו איזושהי צורה? המצווה היא לזכור את מעמד הר סיני כל ימי חייך. לזכור את מעמד הר סיני צריך עוד יותר מיציאת מצרים. כי יציאת מצרים כתוב למען תזכור כל ימי חייך, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, הכל כתוב. אבל במעמד הר סיני כתוב, הישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה לא רק לזכור מה היה, הישמר לך פן תשכח. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך וחורב. הבנתי, אז למעמד הגדול הזה אין הזכור? לענני הכבוד לסוכות שבעה ימים. למעמד של הישמר לך פן תשכח את יום אשר עמדת כל קולות ולפידים ומעמד הר סיני, שום ציון, שום אפיון, שום מצווה. זה יום יומי, וכשאתה מגיע לתאריך שמייצג אותו, וכמובן שהתשובה שמן הסתם ירצה מישהו אולי להגיד, שבתורה מופיע העניין של הקציר ושל הביקורים ולא של מתן תורה, היא לא תשובה, כי אני שואל פה עכשיו אפילו על אפיון מחכמים. גם חכמים לא אפיינו את החג בשום אפיון. אין שום מצווה ברבנן מיוחדת לחג השבוע. בלינצ'ס. אבל זה לא דאורייתא. נתחיל. ואולי ככה, אני רוצה להתחיל את הכל ממושג ש... יענה קצת לשאלה על המלאכים, אבל הוא מושג שגם מבחינת העברית הוא מעניין מאוד. איפה מזכירים את מעמד הר סיני כל יום? במילים, ובנו בחרת מכל עם ולשון. ובתפילה המיוחדת של יום טוב, של מועדים, כשמזכירים את בחירת ישראל, ושוב מדברים שם על מעמד הר סיני, מדברים על אתה וחרתנו מכל העמים, ורוממתנו עוד פעם מכל הלשונות. נדמה שבמעמד הר סיני מתרחש תהליך שהוא דבר שהוא יום יומי ולכן חייבים לזכור אותו כל יום ויום, וכדי לנתח את היומיומיות שלו ולנתח את כל הבחירה, אני רוצה להתחיל דווקא מהמלאכים. שאלנו מה חיפשו המלאכים בתורה שאנחנו מדברים עליה. ישנה הערה מרתקת בהרבה מאוד ספרי פרשנים, שמסבירה הלכתית מה הייתה טענתם של המלאכים. לכאורה היה צריך להגיד משה למלאכים, מה, למה אתם? למה אני? כלומר, למה לא? כשהדברים אומרים, מגיע לי, אז אני אומר לך, לא, למה לא? למה מגיע לך? מה הדיום? חלק מהמפרשים טוענים טענה יפה מאוד. צריך לנתח אותה הרבה. הם טוענים שהמלאכים ביקשו את התורה מתביעה הלכתית פשוטה. והתביעה היא ממה שנקרא אצלנו בהלכה מדינה דבר מצרה. אתם יודעים מה זה דין בר מצרה? מושג ידוע. אם אני מוכר שדה, אז לשכן שלי, זה שקוראים לו בארמית בר מצרה, זה שהוא השכן במיצר הסמוך לי, יש זכות ראשונים בקבלת השדה מהלוקח, כי זו טובה לבר מצרה. זאת אומרת, אם יש שני קונים, יש קונה אחד שרוצה לקנות, ויש לי את השכן, ואני אומר, מה אכפת לי מהשכן? לא חבר שלו, אני רוצה למכור את זה עכשיו להוא. כמובן מדובר בסכום אחיד, מקובל. השכן יכול לטעון, אם אני קונה, אז יש לי עכשיו שני שטחים מרוכזים ביחד, ובאותו מחיר אני מרוויח יותר. עדיין אני יכול לשאול, מה אכפת לי הרווח שלך? אני רוצה למכור את זה למישהו אחר. אז מקור דין בר מצרה הוא מאוד מעניין. מקור דין בר מצרה הוא, ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך. זה מקור מאוד מעניין איך לפני משורת הדין הופך לדין. כלומר, אתה מחויב כשכן ולפני משורת הדין. זו סוגיה הלכתית מאוד מעניינת, ששווה פעם עיון בפני עצמה, המושג הזה של ועשית הישר והטוב, אבל הוא מושג הלכתי רחב מאוד. והדוגמה אחת המרכזיות שנידונת המון בהלכה זה דיני בר מצרה. שכן זכאי להיות בעל זכות הראשונים בקניית השדה מפני שהוא שכן. המלאכים, כך מסבירים רבים מהמפרשים שעוסקים כאן בדברים בפנימיות, באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה, משה רבינו באמת בסדר גמור, הם חבר'ה מצוינים, אבל במחילה אנחנו קצת יותר קרובים. ומדין בר מצרה, ועשית הישר והטוב, אתה לא מחויב בלפני משורת הדין? ההתדיינות ההלכתית הזאת היא לא רק הברקה, היא דבר מאוד עמוק. זה נכון, האור ודאי יותר גלוי שם, מיכאל וגבריאל ודאי יותר מודעים לתפקידם. היכולת לגלות אור אין סוף בעולם, מה אפשר לעשות? בוגרי, כשאנחנו רוצים לקדש את שמך בעולם, אנחנו מבקשים לעשות את זה כשם שמקדישים אותו בשמי מרון. נכון, נכון, לאט. זה כבר יהיה התשובות, אבל צריך להבין איך. הטענה היא טענה, עכשיו צריך ללכת לאט. המפרשים נתנו כמה תירוצים, למה לא חל פה דין בר מצרה? תירוצים מעניינים מאוד, מרמות הלכתיות הכי מפתיעות. יש טענה שדין בר מצרה חל רק בקרקע, לא במטלטלים. ועוד ועוד ועוד, אני לא הולך לזה, לא נכנס לזה. רבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, יש הערה מדהימה, שאני חושב שהיא יסוד נפלא, אני רוצה לפתוח בו. אומר, הטענה של המלאכים היא טענה מצוינת, והם בר מצרה. בסדר גמור. הוא דוחה את כל הטענות על מיטלטלין ועל קרקעות ועוד כל מיני דברים, אחרי שהוא דוחה את הכל ואני לא רוצה בכלל להלעות בזה.
הוא טוען טענה הלכתית. הדיון הוא הלכתי. הוא טוען טענה הלכתית מרתקת. אם בא בר מצרה ורוצה את הקרקע, אנחנו פה ככה במגדל יודעים מה זה שטחים חקלאיים, מה זה שטחים לבנייה, כן יודעים, לא יודעים. אם בא בר מצרה, שכן, ואומר, אני רוצה לקנות את הקרקע. ואני שואל אותו, מה המגמה? והוא אומר לי, אני רוצה לזרוע אותה. אני רוצה לגדל מנגו. ועכשיו בא לוקח ורוצה לקנות את הקרקע על מנת לבנות בבית ולגור בה. יש כאן בר מצרה שרוצה לזרוע, חשוב לא? זה יפה, זה פירות, זה נוף, זה גם מאוד מרגש אותו, זה מצוין. ויש לוקח ממקום אחר לגמרי שרוצה לבנות פה בית ולגור בו. הדין הוא שאין פה דין בר מצרה. כי למה יש דין בר מצרה? משום ועשית הישר והטוב, ולשניהם יש את אותה שאיפה. אז אדוני, תכופף את זה שאתה מסוכסך עם השכן, ותן לאדם שיהיה לו שדה יותר גדולה. אבל הכלל ההלכתי אומר, יישוב עדיף. לשבת, לגור, עדיף. ולית בה משום דינה בבר מצרה. אין כאן משוואה בכלל. זה שרוצה לגור, לשבת עם המשפחה שלו, עם כל הכבוד, אני גם אוהב מנגו. אבל זה שרוצה לשבת פה, יישוב עדיף. ולכן לא שייך דין בר מצרה. אומר הרבי, זה פילי פלאות. למה בכלל החליט הקדוש ברוך הוא לתת תורה בעולם? כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והוא ביקש לגור. למלאכים אין דירה בשבילו. לכן דינה דבר מצרה לא חל פה. כי דינה דבר מצרה לא חל במקום שהאופציה האחת היא להגיד רעיונות, והאופציה השנייה היא לגור תכלס. הברקה מדהימה. אני פותח בהברקה הזאת כי היא שופכת אור על המון 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 נקודות עכשיו. ואגב, משנה את התפיסה שלנו בכל המדרש, ולכן התחושה שלי שזה הפירוש הכי נכון שיש. כי תמיד ניתחתי וקראתי בכוונה את הגמרא מבפנים, שבעצם מה שמשה רבינו ענה, מי שאין לפניו גמרא אומר בדרך כלל מה ענה להם משה רבינו, כתוב שם לא תנאף, נכון? כתוב שם לא תרצח, יש לכם יצר הרע, נכון? זה מה שתמיד זוכרים. אבל זה לא מה שענה משה רבינו, תשמעו מה הוא ענה. הוא ענה להם גם את זה. אנחנו תמיד אוהבים לדבר על היצר ולתקן אותו. מצוין, אחר כך עוד רגע נגיע גם אליו, שנייה. אבל הוא התחיל במשהו אחר. הוא אמר להם, תגידו לי, כלום אתם עושים מלאכה? מסע ומתן, יש ביניכם? אביהם, יש לכם? שמה אתם צריכים שלום? למה אתם צריכים חדר עבודה? תגידו, אתם עובדים? מגריה, אתם צריכים, שמה אתם צריכים את זה? ואז הוא שאל אותם, יצר הרע, יש ביניכם? זה גם מאוד הגיוני, כי כשאתה רוצה להצליח בדיל, אתה קודם כל אומר את הדברים הטובים. אז הוא אומר, מסע ומתן, מלאכה, אבא אמא, יצר הרע. אבל אחרי זה הוא אמר, רבותיי, זאת עסקת חבילה. זה שאין אצלכם מלאכה ומסע ומתן, זה גם כי אין אצלכם יצר הרע. מסע ומתן עושים שני אנשים שלאחד חסר משהו. למיכאל ולגבריאל לא חסר כלום. מיכאל לא קונה שום דבר מגבריאל, וגבריאל לא קונה שום דבר ממיכאל. שניהם מלאכים. זה עולם היצירה. אבל כאן בעולם העשייה, אנחנו בנויים ממסע ומתן. כאן בעולם העשייה, אין מלאכים, אבל יש מלאכות. אתם יודעים מה זאת המלאכה שלי? מלאכה זה מלאך בנקבה. אני נגר. אני לא יודע לברוא מלאכים. אבל אני בעל מלאכה. אם אתה רוצה לראות מי אני, תסתכל במלאכה שלי. אשר אסור לעשות בשבת הוא מלאכה. מלאכת, מחשבת, עשרה תורה. אני יכול לבטא את השליחות שלי בשולחן. אני יכול לבטא את השליחות שלי בעשייה. אני יכול לבטא את השליחות שלי בזה מפני שיש לי מסע ומתן. זה מלאכה. ואבים, ולא תחמוד, ולא תרצח, ולא תנאה. אני צריך לעדן את החימוד שלי ולעשות אותו בטהרה, לא בגזל. לכן זו המלאכה שלי. תביעת המלאכים הייתה משום דינה דבר מצווה. יודעים למה קרא הקדוש ברוך הוא למשה ואמר, תיתן להם אתה תשובה? אומר הרבי, כי בדינה דבר מצווה, הטענה של אבל ליישוב אני צריך, צריכה להיות של הלוקח. לא של הבעל הבית. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול כי זה לא עוזר, הם בר מצווה. אבל כדי לבטל את המעמד של בר מצווה שלהם, אתה צריך להגיד שאתה רוצה את זה בשביל דירה. אם אתה תגלה שאתה רוצה את זה לדירה, אז בטל המעמד שלהם כבר מצווה. אני לא יכול לענות, אם אני עונה זה לא יעזור כלום, כי הם יישארו בר מצווה. זה לא רק הברקה למדנית, זה עולם ומלואו. זה נגלה שמסתיר בעולמות שלמים פה עכשיו. מה זה בנו בחרת מכל עם ולשון? שאלתי בתחילת הדברים, אמרו מלאכי השרת תורה זו תן לנו. ושאלתי מה בדיוק הם מחפשים בה. תרשו לי לעשות רגע סטייה לכיוון אחר. לנו השבוע או בשבוע שעבר באחד השיעורים בבוקר על המושג של הלשון. קוראים לעם ישראל לשון. זה שם מוזר קצת. אני חושב שלמילה עם יש הרבה תרגומים. למילה אומה יש הרבה תרגומים. לאום. אני חושב שלקרוא לעם בתור לשון, זה משהו מוזר. הלשון זה או עבר, או מה שמבטא דיבור. ולשוני תהגה. זה אחד ממוצאות הפה, גרון, אחיך, הלשון, השיניים, השפתיים, זה אחד ממוצאות הפה, והוא נקרא לשון. הוא משמש בתרגומים אחרים לשפת דיבור. אבל אם אני לא טועה, לא לעם, לא לאפיון של לאום. זה נכון שללאום יש שפה. אנחנו חוזרים על זה כל פעם כשאנחנו עוסקים בבחירת ישראל. שימו לב לזה, זה דבר מאוד מעניין. כל פעם שעוסקים בבחירת ישראל, מדברים על בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות. האם אנחנו מתכוונים פשוט להגיד שעברית שפה יפה? קשה שפה, אבל יפה. וממש יש לנו עליה המון הברקות, וזה העניין. נראה לי שכשנדבר דקה אחת, נאריך בטיפה. על סוגיית הלשון, נוכל לחזור למעמד הר סיני ולהבין את השאלה שבה פתחנו, מה מחפשים בכלל המלאכים בהווה אמינא שלהם? הבנתי, הם מבקשים את התורה מדין בר מצווה. הם הקרובים. שמה האור הרבה יותר גלוי. יפה. הם לא זכאים לה מפני שהלוקח רוצה לעשות בירה ממש ולהרים את הכל. יפה. אבל עדיין אני רוצה להבין מה קורה במעמד הר סיני בדיוק. ובשביל זה אני רוצה לרגע להגעת במושג של הלשון. והלשון עוד רגע תשמש לא רק לשפה, אלא לכל מה שמשמש העם הזה. שפה שלנו נקראת בפי כל העולם עברית. לשון הקודש, וזה כבר קביעת יחס, קביעה ערכית. עברית זה לכאורה קביעה טכנית של, של השפה. יש באנגליה אנגלית וברומא רומאית, ואצלנו יש עברית. זה נחמד מאוד, אבל אצלנו אומרים זהו שלא. כי באנגליה יש אנגלית, כי זה באנגליה. כלומר, למה לאנגלית קוראים אנגלית? בגלל שהמקום שבו מדברים את השפה הזאת כך נקרא, וממנו הוא יוצא למקומות אחרים שמושפעים משם. וכך כל שפה. בוא נחשוב רק רגע על העברית. למה היא נקראת עברית? היא נקראת עברית כי מדברים אותה איפה? בעבר? או, אתה מציע שלמה להגיד שהארץ הזאת נקראת עבר הנהר. זה יפה, אבל זה שונה לחלוטין. כי עבר הנהר זה לא שם, אלא זה יחס ל. שם יש נהר, ומעבר לנהר, זה לא שם של מקום. אנחנו בני עבר. אנחנו בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב, בני שם. הכל נכון, הכל נכון, אבל אני רוצה לקחת את זה עוד קומה. אגב, לא רק השפה היא עברית. אנחנו עבריים. אברהם הוא עברי. פעם היה נביא אחד, שהוא היחיד שזכה שנקרא את כל ספרו, חוץ מעובדיה, אבל שם זה פרק אחד בתור הפטרה, במנחה של יום כיפור, את יונה. זוכרים את השערה בים ואת המלאכים, והיונה חושבת להתערף, ולא יודעים בשל למי השערה הגדולה הזאת, נכון? ואז רצים מהר אל ההוא שישן שם בירקתי הספינה, הלך, תפס מנוחה. מוציאים אותו ואומרים לו, תגיד, ואז שואלים אותו את השאלה הבאה, מה מלאכתך ומאין תבוא? והוא עונה להם כך, עברי אנוכי, ואת אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את ה... לא הבנתי, עברי אנוכי זה שם מקצוע או תחביב? אנחנו שאלנו מה מלאכתך, קבלנו להגיד, האם אתה מתפרנס כנביא, או שפרנסותך היא כאינסטלטור? מה מלאכתך? ומאין תבוא? עברי אנוכי. כשאשת פוטיפר מחליטה, כמו שאמרנו מקודם, שהיא מפחדת מהאיש המסוכן הזה, שירא את האלוהים, ולכן לא מוכן להיענות לה, שיכול להיות שהוא כמעט 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 נופל ורואה דמות דיוקנו של אבי ומחליט לא. היא נפגעת עד העומק הכי גדול שיכול להיות, היא מוציאה את מה שהיה חבוי ואף אחד בעולם לא ידע שהוא קיים. עברי! איפה זה יצא לך? איך זה ככה בא פתאום? העולם נוהג לדבר על אנטי-שמיות. עבר הוא נכד ונין לשם. זה אנטי-עבריות. עוד נדבר על שם ועבר עוד שנייה. אני חושב שכשמדברים בהר סיני על ורוממתנו מכל הלשונות, מדברים בהר סיני על השפה, וזה לא דבר רחוק. מיד אני אסביר למה. כשהקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני, הוא נגלה בעשר דיברות. אלה הדברים. כשהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו גם כן בעשרה מאמרות. המאמרות שבהם הוא ברא את העולם הם אותיות, הם מאמרות, שאני לא רואה אותה. הוא אמר יהי אור. הוא אמר א' ו' ר' אור. חז"ל אומרים, והבעל שם טוב מפתח את זה הרבה מאוד מאוד, לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים, פירושו של הביטוי הוא לעולם השם, מה שניצב בשמיים הוא הדבר הזה, הדיבור הזה. האותיות האלה, שמתורגמות אלינו, תרגום אחרי תרגום אחרי תרגום אחרי תרגום, לשור ובור ואור ודלת וקיר. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם במאמרות, אנחנו לא ראינו את המאמרות. אתם יודעים מה קרה במצרים? במצרים קם אדם והתחיל לייצר תפיסה שדיברנו עליה פעמים רבות מאז פסח ולפני פסח. התחיל לייצר תפיסה יסודית שצריך להתמודד איתה כל רגע ולצאת ממנה כל רגע וללמוד אותה כל רגע כדי לצאת ממנה. את תפיסת המיצרים. את התפיסה שאין שום דבר שהוא מעבר. את התפיסה שמה שיש כאן זה מה שיש. ומה שאין זו הזיה. את התפיסה שמה שיש לפנינו הוא גם בלתי ניתן לשינוי. והאדונים יישארו אדונים והעבדים יישארו עבדים. והעולם יהיה סוס ורוחבו. לכן פרעה ראה את עצמו כתחליף חלילה לאלוהים. התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. את הרצון להגיע אל המעבר, הוא ראה בזלזול כאופיום להמונים. נרפים אתם, נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוהים. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. אלה בלבולי מוח של כל מיני דברים שאתם מחפשים. אין מעבר. אין נשמה, אין מעבר, אין מחויבויות. המצפון הוא המצאה של החלשים. יש לי דרך אחת להציע לך שתהנה בה מהחיים. נולדת עבד, תתקדם, בסוף תהיה מנכ״ל של עבדים. אבל שתוק. תתחבר, ואתה תתקדם במפעל המון. יודעים מה זאת עברית? עברית היא לא שפה. אגב, עברית היא לא שפה. שפה זה זה. זאת השפה העליונה וזאת השפה התחתונה. שפה בעברית זה גם שפת הנהר ושפת הים. שפה זה הגבול שמגביל משהו אינסופי. למים האלה אינסוף, והשפה מגבילה אותם. גם למחשבות שלי יש אינסוף. אבל האידאות האלה צריכות לצאת בסוף, והן צריכות להפוך להיות למילה. הן צריכות להיות חתוכות, הן צריכות להיות מהוקטעות, הן צריכות לצאת בסוף כמשהו שיש לו התחלה ויש לו סוף. לכן הדרך האחרונה אחרי שהן עוברות מהמחשבה דרך הגרון והחך והלשון והשיניים זה השפתיים. וכשהשפתיים האלה עוצרות, פותחות, זה מה שיוצא בצורה הגבולית שלו, ורק כך אנחנו יכולים לתפקד. השפה היא בעצם נורמה, סיכום, הסכמה, בין בני אדם, כדי להבין איש את רעהו. אם מלא הייתה שפה משותפת, אי אפשר להבין אחד השני. כשאני אוהב מישהו, אני מבקש שהוא לא יבין רק את מה שאני אומר, אלא גם את מה שאני לא אומר. אני אתחזב מאוד אם הוא ישאל אותי, אז למה לא אמרת? כי אני לא רוצה להגיד. לא הבנת? אבל הדיבור חייב להבין אותו בשפה. העברית, ואני יודעתי, נקראת עברית, מפני שהיא השפה היחידה בעולם, שכל מילה שבשפה הזאת, היא רק ביטוי למשהו שהוא מעבר למילה הזאת. והמעבר הוא ביטוי למעבר, והמעבר למעבר, והמעבר למעבר. אם כשאתה מדבר אנגלית, לא תדבר בשפה אלא תבקש כל הזמן את המעבר, תוך שתי דקות לא תוכל לדבר עם חברך, כי המעבר הוא לטינית. ואז לא תבינו אחד את השני. בעברית, התפקיד של השפה הזאת הוא להבין את מה שמעבר למה שנאמר. בכל מילה יש שורש. והשורש הזה כולל אין סוף אפשרויות. ולפעמים אתה מבין את זה, ולפעמים אתה פתאום קולט עוד ועוד ועוד ועוד, וזה דבר מופלא. יש רמב״ם מרתק, שכותב בפירוש המשניות במסכת אבות, הלכה. היא הלכה שלא מופיעה בהלכה, היא מופיעה בפירוש המשניות, אבל היא מופיעה כהלכה, ופרשני הרמב״ם חיפשו את המקור שלה. כתוב שם במשנה, להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה. והרמב״ם מחליט בפרק ב' במשנה הראשונה להסביר מהי מצווה קלה ומהי מצווה חמורה. הקושי הפרשני שלו הוא כזה, כתוב שם בהווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז הקושי של הרמב״ם בפירוש הוא פשוט, אם אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות, אז איך אתה יודע מה קלה ומה חמורה? אומר הרמב״ם, הכוונה היא כזו, הווי זהיר במצווה שבעיניך היא קלה, כמצווה שבעיניך היא חמורה. יפה. והרמב״ם, מה שקוראים אצלנו בהתנדבות, מחליט להיכנס למוקש, ולהביא דוגמאות. ואז הוא אומר, מהי מצווה קלה? יש לו שתי דוגמאות. תשמעו טוב. מהי מצווה חמורה כמילה ושחיטת הפסח? יפה. זה באמת מצוות חמורות, אגב על שתי אלה אפילו יש כרת. הוא מביא עוד דוגמה ציטית, שקולה כנגד כל המצוות. יפה מאוד, אלה מצוות, הבנתי. זה חמורה. מה זה קלה? שתי דוגמאות אומרים. שמחת הרגל, שמחת הרגל, אבל זו הדוגמה השנייה. והראשונה, ולמידת לשון הקודש. שמעתם על מצוות העשה הזאת? ולמידת לשון הקודש. לשון הרמב״ם זה הפוך, למידת לשון הקודש ושמחת הרגל. ואז הוא אומר, וזהיר במצווה קלה, כגון למידת לשון הקודש ושמחת הרגל, כמו במצווה חמורה, כגון מילה ושחיטת הפסח וציצית. אני אף פעם לא הבנתי את זה. כולם שואלים מה מקורו של למידת לשון הקודש זה מצווה. ואני רוצה להבין למה שמחת הרגל היא מצווה קלה. כשאני אבין את זה אולי זה יעזור לי לשון הקודש. למה שמחת הרגל? אני חושב שציצית זה מצווה יותר קלה מלשמוח באמת ברגל. כשקשה לשמוח, תאמינו לי שזו מצווה קשה. מה שציצית זה... גם שחיטת הפסח זה אווירה נחמדה מאוד, ויהיה בסדר, ואת האוברדרפט נכנסה אחר כך. למה זו חמורה בעיניי, דווקא בעיניי שמחת הרגל חמורה? המפרשים אומרים שמקור ההלכה ללמוד לשון הקודש, הוא בעצם ההלכה ללמוד תורה. וכיוון שהתורה היא לשון הקודש, אז כשאביו של תינוק צריך ללמדו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כתוב מלמדו לשון הקודש. צריך ללמד אותו, אז זאת אומרת שהמצווה היא בכלל עצם המצווה של לימוד תורה. מעניין, אנחנו במעמד הר סיני. כלומר, עצם הפגישה עם התורה זה פגישה עם לשון הקודש. איך אמרנו פעם? It wasn't God who created the world. זו טעות. זה היה אלוקים שברא את העולם. גוד זה נחמד מאוד, אני לא יודע מה זה אגב. אני לא יודע אם גוד זה אלוקים, שין דלת יוד, השם, צבאות, אני לא יודע מי זה בדיוק. זה משהו כמו דוד, בוד, לא יודע מי זה. זה משהו מעניין. אבל זה תרגום, כמו כל תרגום, אגב גרוע, של מאוד, של משהו ש... אבל באמת, לדון לכף, כלומר, אי אפשר לתרגם, אבל זה שטויות בקיצור. סליחה על הקטנה. זה שטויות. זה לא מזכיר לא את הקשר למידת הדין, ולא את הקשר לצמצום, ולא את הקשר לגבורה, ולא את השורש של המילה, לא את השורש של כוח במילה יש לאל ידי, ולא את לשון רבים באלוקים. זה לא נוגע בכלום מהמילה, שום דבר. כלום. זה היה יכול להיות אותה מידה טייבל. זאת נהיה גוד. דווקא טייבל נראה לי יותר מתאים לאל. נהיה גוד, שיהיה גוד. כלום. שום דבר. אז למה למידת לשון הקודש? אוקיי, הבנתי שזה התורה, היא מצווה קלה כמו שמחת הרגל, ומה שמחת הרגל? תשמעו, זה פילי פלאות. אתם יודעים מה שמחת הרגל נקראת מצווה קלה בעיניך? כי אומרים לך, תשמח, זה לא בעיה. שאני אומר. אתה יודע שאפשר מעבר. ואפשר עוד מעבר. ואפשר עוד מעבר. ואפשר עוד מעבר. ואין סוף כמה מעבר שאפשר. יש עוד מצווה אחת כזאת. לשון הקודש. אתה יודע שאפשר מעבר. ועוד מעבר. ועוד מעבר. וככל שתגיע יותר מעבר למילה בראשית, ברא, ותבין שברא זה גם לברוא וגם לברא. ומה זה בכלל? וככל בעת, ואלוקים, ושמיים. וככל שתגיע יותר מעבר, כך תגיע, המצווה היא קלה, כל ילד קטן שגדל על עברית, יודע עברית, זאת מצווה הכי קלה, כמו שמחת הרגל, מצווה קלה. איך שמחים ברגל? תן לי ארטיק, אני שמח. מה קשה? מצווה קלה. אתה שמח? על הכיפה, הכי טוב שם. אתה תופס שאין סוף למקום שבאמת תוכל לוודא בו, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא עד שתגיע באמת להבנה, של נגילה ונשמחה בו. אתם יודעים מה זה רוממתנו מכל הלשונות? זה קודם כל כפשוטו. אבל עכשיו לעומק של זה. לעומק של זה אומר הרמב"ן על התורה, שכשקרא הקדוש ברוך הוא לעברית עברית וקוראים חז"ל העברית לשון הקודש, הם לא התכוונו שהלשון היא יותר יפה, יותר עדינה, יותר נחמדה, אולי גם כן, אבל לא זו העניין. הם התכוונו למען דבר אחר לגמרי, שהלשון הזאת היא לא נורמה חברתית שסיכמה בינה על שפה, אלא היא לשון של הקודש. הלשון הזאת היא הלשון שלא יתברך. בלשון הזאת אמר הקדוש ברוך הוא יהי אור. בלשון הזאת הוא אמר ואומר וברא ובורא ומחדש בטובו בכל יום תמיד. יש דברים שאתה יכול להגיע להבנתם ברמה מסוימת? יש דברים שלא. המשותף לשניהם הוא שגם אלה שהגעת להבנתם זה בערך באותה רמה של מה שלא. אבל לך נדמה שכן, וזה מצוין, כי זה התפקיד שלך. דוגמאות שחשבנו כשדיברנו השבוע, אני חושב שלקח למדע הרבה מאות ואלפי שנים לגלות, למשל, שלאוזן יש את המקום שבו האיזון של האדם נמצא. אולי לא בדיוק ידעו את זה, כשידעו שבעברית זה נקרא אוזניים. כמו מותניים. אבל כשגילו שנקודת שיווי המשקל המאזנת נמצאת באוזניים, פתאום הגענו לעוד שכבה מעבר. אבל אתה יכול נורא נורא לבלבל עכשיו, כי אתה יכול להגיד הבנתי. זהו שלא. הבנת שכבה, וזה נחמד מאוד, אתה בדיוק באותו מקום שהיית לפני כן מבחינת האינסוף. מה פירוש שאני באותו מקום? 3,000 שנה לקח להבין את זה. יפה. ואגב, זה תפקידך להתקדם עוד טיפה במעבר. לקח מן הסתם לעולם, לדעת, הרבה מאוד זמן, בדוגמה השנייה שדיברנו עליה השבוע, שהעין, עין, עין בעברית זה מעיין, ואבוא היום אל העין. שהעין היא איבר בגוף שהוא בעצם מעיין. הוא לא נוזל רגיל, אלא הוא מעיין, וכשחס וחלילה המעיין פה, ורק פה, מפסיק לפקות. זה סיפור עצוב מאוד. אז זה מאוד יפה כשפתאום אתה שם לב שכאן העין והעין ולעיין ומעיין, ואני מעיין בזה ואני רואה את עצמי בעין, והאישון הוא מה שאני יכול לראות אותך כשאני מסתכל דרך העין, ואני רואה אותי כשאני רואה אותך. מדהים, באמת מדהים, נפלא. וצריך להמשיך עוד ועוד, ולזה קוראים מצווה קלה שנקראת למידת לשון הקודש. למה היא קלה בעיניך? כי מה הבעיה להגיד עין? אגב, כולם יודעים מה זה עין. אפילו באנגלית תרגמו את זה, רק יצא להם בלי הנון, עין. זה באמת מילה קרובה לעין, מצוין. זה גם מילה קרובה לעין. זה בסדר. אבל אין מגמה בשפה לעסוק במעבר. ההפך, השפה מבקשת, אל תבלבלי את המוח עם המעבר, כי לא תהיה לנו שפה משותפת. אתה תלך למעבדה עם עוד 5 נודניקים. אתה תשאר לבד. רוממתנו מכל הלשונות, זה לא רק להבין כמה המילה היא מעניינת, זה לאט לאט להבין מה הם האותיות שבוראות את העולם. בעולם הזה יש אותיות, אין עוד מלבדו, יש פה אותיות. אתם יודעים מה ביקשו המלאכים כשהם רצו את התורה? היה להם בהחלט מה לעשות עם התורה. מה כתוב בתורה? על שור ועל פרה. הם יודעים לקרוא על שור ועל פרה במעבר. כשאני אומר שור, אני רואה בהמה עם 4 רגליים והיא עושה מו. וזה בסדר גמור, ואוי ואבויים, כשאני אשאל אותך שאלות על שור, אתה תענה לי על המרכבה של יחזקאל. כי אני רציתי לדעת מה הדין של זה שהוא אכל לי אספסת. לא גימטריה ולא מרכבות. אבל אוי ואבוי אם בציניות הזאת לא תבין שהשור שעושה מו הוא תעתיק מספר אין סוף של השור שראה יחזקאל במרכבה העליונה. מבינים למה קוראים את מעשה מרכבה בשבועות? שאלת ישראל על מעשה מרכבה. מצאו מה לקרוא.